שלום לצופי דברות, אני דניאל אסור. רציתי לשתף אתכם בחשבון נפש קצר, ביני לביני, שאני עושה אותו מדי פעם, חושב עליו. דבר שקרה לי אי שם בנכר לפני המון שנים, לפני כ-10 שנים או יותר אפילו, כשאני חי בפלורידה, מדריך טיסה עם שערות ארוכות בבית הספר American Flyers, ומשלים את חוק לימודיי כדי להגיע לחברת תעופה, לאיירליין, נשוי ללא יהודיה, וחושב לעצמי את החשבון נפש הבא. אני נוסע אל הקולג' ובמהלך הנסיעה אני רואה תופעה מדהימה. אני רואה ליקוי חמה. ליקוי חמה בפלורידה, וואו, איזה יופי, זה פשוט, הרגשתי שאני נוסע ישר אל תוך הליקוי. זה היה מדהים וגדול. השעה הייתה שעת אחר הצהריים, הייתי בדרך לקולג', בראורד קומיוניטי קולג', ופתאום אני מסתכל על הנוף, שומע את רוד סטיוארט, ואיזה מין געגועים ככה, אני נתקף פתאום אל הבית בארץ. הרבה שנים לא הייתי בארץ, אולי יותר מ5 שנים. וכשאני פתאום ככה נתקף בגעגועים ומוצף במחשבות, נוהג, שומע את המוזיקה, אני מסתכל על המראה הפנורמית ורואה פשוט שזרגולתי דמעות על הלחיים. משהו מתוכי בוכה. זה מין תחושה של וואו, איזה משהו מת בפנים. כל כך הרבה געגועים. כל כך, אני לא חי שם, אני לא חי את מה שקורה. אני מנסה להיזכר קצת בפנים של אמא שלא ראיתי הרבה שנים. ולא נזכר כל כך. אני בטוח שכבר מזמן הספיקו להחליף את הריהוט בבית ואת הצבע בקירות ואולי הרחובות. אני בכלל זוכר את השבילים. אני זוכר בכלל איך להגיע ממקום למקום בארץ, בארץ הקטנה, הנחמדה הזאת. וכך הגעתי לקולג', כשבעצם חשבתי לעצמי, אולי הגיע הזמן שאני ארים טלפון ואני אזמין את ההורים שלי. אני אזמין אותם אליי לבקר. אני, אחרי השיעורים, ימים מספר אחרי זה, מרים טלפון הביתה, ואמא אומרת לי, אמא חרדית. היא חזרה בתשובה עם בעלה, אביה חורג, שייבדל לחיים ארוכים. והוא כבר נראה כמו אליהו הנביא, עם זקן לבן, ועם פאות, ועם כיפה, וציציות בחוץ. ואמרתי, אמא, אתם יכולים לבוא לבקר, אבל איך נבוא? איך נבוא לבקר אותך? אצלך שום דבר לא קשר בבית, ואיך אנחנו נעשה שבת? אז אמרתי, אמא, תראי, את יכולה לבוא, את יכולה לקנות כלים חד פעמים, אני מוכן אפילו לזרוק את כל הכלים. יש פה חנויות בדת, צריך לברר, אולי תבררי, אני אגיד לך איפה אני גר, תברים, עם הסניף של חב"ד, איפה בדיוק. ואמא החליטה לעשות שאלת רב, היא שאלה, הם שאלו את האבא החורג שלי, שאלה את הרב שח, ורב שח אמר, כן, הלכת לבקר. והם פשוט ארזו את החפצים שלהם והגיעו אליי למיאמי. אני פגש את המשפחה במיאמי איירפורט. שתי אחיות קטנות שממש שנים לא ראיתי אותן. וזה קריטי, זה ממש קריטי. הן נראות אחרת. שנים עברו. ואנחנו נוסעים אליי הביתה, ואמא פשוט, מיד כשהגענו, כבר לא יכולה לסבור, נכנסה למטבח, רגע לא להמתין, והתחילה להכניס לתוך השקיות השפע את כל הכלים שלי. אני, שגרתי באותה תקופה עם מישהי לא יהודיה, אז פשוט שלחתי אותה לאיזה שבועיים חופש בג'ורג'יה איפשהו, עד שההורים יחזרו חזרה לארץ, וכך מילינו שקיות השפעה עם כל הכלים, והכנסנו לבגז של הרכב, וברכב, ואמא ביקשה שניסע, ולאיזשהו מקום שנוכל לזרוק את כל הכלים האלה, וזרקתי הכל רק כדי שהם ירגישו נוח. מה, שהם יבואו אליי הביתה, זה היה אליי, בארצות הברית, פלורידה, זה היה פשוט בשבילי איזה איזה מין חוויה אוטופית, התגשמות של חלומות. והם מצאו איפה יש בדץ בעיר, איפה יש חנות שמוכרת כשר, וקנינו והכנו לכבוד שבת, ופתאום אצלי בבית, או כמעט יותר מ10 שנים שלא לא, לא עשיתי שבת, ומפה לבנה שאימא דאגה שתהיה, וכוס קידוש, ונרות דולקים, וחלות, ומפה מעל החלות, וכל ה משפחה מסביב לשולחן, ומתחילים לשיר. שלום עליכם, מלאכי השלום. וואו, זה, אני נתקפתי באיזה מין געגועים. סבא שלי היה ישר ככה. אבא שלי נפטר כשאני הייתי ממש ממש צעיר, הוא קיבל התקף לב בגיל 35, הוא נפטר. והשאיר את אמא, אלמנה הצעירה, בת 28 עם 4 ילדים. אבל אני זוכר את סבא אחר כך, הוא ניסה להשלים את החינוך שלי כשהייתי עומד לידו, וישר, שיש בין שנות ה-90 שלו, עם מקל, עם זקן לבן, שר שלום עליכם, וזה פשוט החזיר אותי. מוזיקה מחזירה אימה למקום, לזמן, לריחות, לזיכרונות מהילדות. לא שמתי לב אפילו שפשוט התגלגלו לי דמעות על העיניים. התרגשתי מאוד, ואמא שאלה, מה, למה אתה בוכה? אמרתי, לא, לא, אני לא בוכה. ופשוט כשהורים חזרו חזרה לארץ אחרי הביקור, זה השאיר לי איזה מין וקום נורא. ופשוט התחלתי לחשוב כל מיני מחשבות על מה אני עושה פה בכלל, מה אני עושה בנייחר, מה אני עושה בזרה. אולי זה לא המקום שלי, משהו בתוכי ככה מת פתאום, אתה מרגיש איזה מין כאב עצור, איזה מין תחושה של נייחר וזרה שלא הרגשתי לפני כן. הייתי קול, אהבתי לטוס, שישה רישיונות טייס, הדרכתי. מה קרה לי? איפה החיים פתאום נעצרים? למה אני לא מוצא טעם בדברים? תחושה של רקנות אדירה. וכשהורים טסו חזרה לארץ, פשוט התחילו מחשבות להתרוצץ לי בראש, ואני זוכר את עצמי, ימים אחרי זה, אחרי שההורים כבר נסעו, נוסע לקולג' ובדרך חזור, 21:00, אני יוצא מבראוורד קומיוניטי קולג' ורואה טייסת שלומדת יחד איתי. היא גם כן משלימת הלימודים, רוצה להתקבל לחברת תעופה, עם פאנצ'ר בגלגל, יש לה מרצדס מפוארת, גדולה, ועזרתי לה להחליף את הגלגל. מיד אחר כך המשכתי לנסוע ומחשבות מטריפות אותי. אני הייתי בין נצרות ליהדות. הנה פתאום אני עובר עם הרכב, רכב ספורט, אני חולף על פני כנסייה קתולית. אני אף פעם לא נכנס לכנסייה קתולית, אבל השערה שהתחוללה בי הייתה כזאת מין להמשיך באמריקה, להמשיך את החלומות שלי, ארץ החלומות, פשוט להמשיך את הדרים, את הטריפ, או משהו פשוט, אני הייתי קצת מבולבל, אולי זה הזמן לחשוב קצת, על חזרה הביתה. אולי אני לא מרגיש פה ממש טוב, לא מרגיש ממש בבית, משהו בתוכי כבר לא מרגיש את אותו, את מה שהרגשתי עד עכשיו. את אותה חדווה, את אותה התלהבות מהארץ החדשה, מ-Land of Opportunity, Freedom of Speech and Liberty and Justice, Freedom of Religion, חופש הדתות, חופש הדיבור, את ארץ האפשרויות. כבר לא, הרגשתי איזה משהו בתוכי עוצר אותי, עוצר את זרימת החיים שלי. ותוך כדי שאני נוסע, אני רואה את הכנסייה הקתולית, חשוך, נעצרתי בצד הדרך, חציתי את הכביש. אני לא נכנס לכנסייה הקתולית, אבל נכנסתי. יש שם חדר קטן, מואר, שם כומר שחיכה לאנשים שיבואו להתוודות. אבל אני לא ניגשתי לפינת הוידועים. אני פשוט פניתי לכיוון ספסלי העץ המגושמים, הסתכלתי על החזית של בית הכנסת, על הפרונט, שם ניצב לו איזה פסל ענק של ישו על הצלב, וכל מיני תמונות בצבע אדום של מריה, מחזיקה איזה בייבי, ועמדתי שם. ופשוט, לא ידעתי איך לפתוח את הפה, אבל הרגשתי מחנק נורא, דמעות בפנים, ומשהו בתוכי התפרץ. התחלתי לדבר בעברית, אבל בכל רם, לתוך ההד של הכנסייה, ושמעתי רק את עצמי, הכנסייה הייתה ריקה, חשוכה. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה, אני כאן. אני באמצע החיים, מבולבל לגמרי. לא יודע מה אני הולך לעשות עם עצמי. אני מרגיש שאנשים כמוני, אני חיפשתי אותך כל החיים. ממש חיפשתי, אני לא טענתי אף פעם שאפשר לחיות בלי אמת. ידעתי שיש אמת, צריך לחפש אותה. אני חיפשתי, אז למדתי דתות, בודהיזם, מהיאנה, הינדואיזם, תראוואדה בודהיזם, בהגוואדה גיטה. אני יודע, דתות, ודות, סוטרות, מה? השתדלתי לחפש אותך. טוב, אולי לא חיפשתי, אולי אני לא יודע, אולי אין לך, אולי יש לך צלב על החזה, אולי אתה נזיר טיבטי, אני לא יודע, אולי אתה יהודי עם פאות וזקן, אולי בני אדם בכלל לא הגיעו אליך, אני לא יודע, אולי אתה בכלל לא מתעניין בהם. אין לי שמץ של מושג מי אתה, מדען באוניברסיטה. אולי משהו בכלל לא אנושי, לא נתפס. איזה משהו ככה טרנסנדנטלי, נשגב מבינת אנוש. אבל אני חיפשתי אותך. ולאנשים כמוני, אני מצפה שתיתן סימן. אז ריבונו של עולם, צרחתי לתוך הכנסייה, תן לי סימן, תן לי סימן. אנשים כמוני צריכים סימן, אנשים שמבקשים אותך, מחפשים אותך. וצרחתי. ובכיתי. אני שומע צעדים, אני שומע את הצעדים של הכומר. הכומר יצא מפינת הוידועים שלו. הוא שם לב שאיזה הלך נכנס לכנסייה, עומד שם הניצב ליד הספסלי עץ המגושמים, נושא את עיניו למרום, וככה לא יודע את נפשו, הוא שומע איזה דרמה מתחוללת. מתקרב אליי. הוא שם את היד על הכתף שלי, אמר לי, my son, come with me. הבן שלי, בוא איתי. ואני פשוט זרקתי את היד מהכתף, אמרתי לו, תן לי לבד, אני אחליט, ופשוט צעדתי החוצה מהכנסייה. עליתי על הרכב. הייתי נסער לגמרי, ופשוט שמתי גז, ונסעתי במהירות קצת מופרזת, ולא צריך לספר שפתאום ככה שוטרים, מכונית משטרה ככה דולקת אחריי, ועם הצופר שלה מסמלת לי, ועם הזרקורים הלבנים מסמלת לי לרדת לשולי הכביש, שולי הדרך, ואני יורד לשולי הדרך, הידיים על ההגה, אסור להזיז את הידיים, ועם הפרוג'קטור הלבן הם מהירים לכיווני, ובאיזשהו שלב מבקשים ממני לצאת מהרכב, עושים ידיים למעלה, ניגשים אליי ופשוט בודקים אותי בכל הגוף, ידיים, רגליים, שאני נשק. אתה מטורף, איך אתה נוסע? מה, אתה נורמלי? חשוב שאני איזה קרימינל, או אולי סוחר סמים, או אולי ביצעת איזה שוד או גניבה, המהירות הייתה מופרזת. קיבלתי איזה טיקט של $300, כנס כספי על מהירות יותר. המשכתי נסער, כולי, מבולבל, מוטרף. אמרתי, אולי אתה חושב יותר מדי. אל תחשוב. תפסיק לחשוב. למה לחשוב? החיים מספיק קשים, יותר מדי קשים. אולי הבעיה היא שאתה חושב יותר מדי. אבל ידעתי שזה לא בדיוק מחשבות, זה גם געגועים, זה גם הלב מדבר. בבינת הלב שלי, הבנתי שמשהו עובר אותי. הגעתי הביתה והכנתי לעצמי כוס קפה, אחרי ששתפתי את הפנים, האם התיישב שם בקורסה ומחליט, הפעם אני מדליק את הטלוויזיה ואני לא משחק עם הרימוט קונטרול. אני יודע, יש 120 צ'אנלים, אבל אני הפעם מדליק ודי, ומה שיש אני הולך לראות, וזה בכלל לא מעניין אותי. אני רק רוצה לצאת מעצמי החוצה, שהמרקע של הטלוויזיה 19-inch TV יוציא אותי החוצה, אל מחוץ לגוף, פשוט לחשוב על משהו אחר ממני. ואני מדליק את הטלוויזיה, הפעם הראשונה בחיי, אני רואה בטלוויזיה האמריקאית רב, רב ניצב במרכז המסך, והוא מצביע עם הפינגר שלו פשוט ישר למרכז המסך, ואומר, you, the Jews that sitting there in the living room, אתה יהודי שנמצא שם בסלון, אתה יהודי שחושב שאלוקים לא שומע את התפילה שלך, הוא שומע תפילה של כל יהודי. אני נבהלתי. ממש נבהלתי, פשוט קיבלתי את הטלוויזיה. לא מזמן הייתי בכנסייה וצעקתי, תן לי סימן, תן לי סימן. הרגשתי, מה, רגע, מה, יש שפה אחרת שאלוקים מדבר? אולי זה רמז? אולי שפת הסימנים של היוניברס? הקדוש ברוך הוא מנסה להוטט לי? אני לא רוצה לחשוב. אני מנסה להימלט מתוך עצמי. לקחתי מקלחת טובה, ואחרי כן כיוונתי את מיטת המים שלי, ככה 95 פרנהייט, ונכנס לישון. אבל לא מצליח להירדם, פשוט כמו סטייק מתהפך, מוריד את הטמפרטורה, מעלה את הטמפרטורה, והנה, פשוט, אני מרגיש שזהו, הלילה הולך, אני לא מצליח להירדם. החלטתי להתעורר, די, די להתבשל במיטה. לקחתי לעצמי תרמוס של תה, כמה דיסקים של ויוולדי, מוצרט, בטהובן, ברמס, ויצאתי לנמל התעופה. היה לי מטוס קטן, צסנה 172, שלי, פרטי. הכנתי אותו שם בבוקר רטון. עליתי על המטוס, הגעתי לקצה מסלול, קיבלתי דיפארצ'ר אישור, עזיבה, והחלטתי לטוס לשטח האימונים. טסתי לשטח האימונים, מעל המים, מעל האטלנטיס, ואני טס, ופשוט משהו בתוכי מאוד 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 פשוט, מצד אחד מתגעגע לארץ בצורה מדהימה, ומצד שני, ודוחה את הנחר והזרה, ואני מרגיש קרב מתחול בתוכי. ואני באמצע הטיסה, אני קורא לזה טיסת יושב בסתר עליון, מסיבה אחת, כיוון שבעצם הביקור של ההורים שלי בארץ, שמעתי בפעם, אחרי כל כך הרבה שנים, תהילים בעברית. זה חלחל כל כך עמוק, השפה העברית. לא שמעתי הרבה זמן עברית. ופתאום תהילים בעברית. הרי שמעתי בתוכניות הנוצריות, אני Baptism Network, אני יודע מה, כל מיני תוכניות טלוויזיה נוצריות, תהילים, תוך כדי שרואים מפלים וכל מיני. אבל הפעם אמרתי לעצמי, אני נולדתי בארץ. אז אני נולדתי בארץ, ובעצם השפה, שפת האם שלי זה עברית. אז אני אגיד תהילים בעברית. תהילים זה מוסכם. אני מבולבל, נכון, אני מבולבל, אבל אני אגיד תהילים בעברית. וכך התחלתי, מה הכי טוב, יושב בסתר. ידעתי את המזמור הזה, כי פשוט גם בתור יהודי מומר ידעתי את המזמור הזה. אז קראתי, יושב בסתר עליון, ומלמלתי, יושב בסתר עליון. והתחלתי למלמל אותו, וככה. על המושב השני, היה לי ספר תהילים, ופתחתי אותו והנחתי אותו על המושב, ואני ככה מנסה לקרוא תוך כדי מה שאני יכול, לא רק להזכיר לעצמי ככה מדי פעם, יושב בסתר עליון, ומחשבות ומחשבות, ואני רוצה לשתף אתכם בחלק מהמחשבות שלי. לא בדיוק בטיסה עצמה, אבל השערה התחילה שם למעלה בשמיים, בטיסת יושב בסתר, שמעתי קצת מוזיקה, קצת סטולינג, קצת אני יודע מה, הזדקרויות עם המטוס, קצת שמיניות, ובסופו של דבר נחתתי. הימים שאחר כך עברו עם מחשבות נוראות, וחשבתי לעצמי כך, רגע, מה, יש מישהו ששומע את התפילה שלי? באמת יש מישהו ששומע את התפילה שלי? אז רגע, מה, עם ישראל מתפלל כל השנים, כל כך הרבה שנים הוא מתפלל, מה, מישהו שמע את התפילה שלו? בעצם כן, אי אפשר להגיד שלא, העם היהודי קיים על בימת ההיסטוריה, כשכולם מנסים להשמיד אותו, לאבד אותו, להמיר את דתו, והוא קיים, והוא שורד, הוא שורד את אורך הגלות, הוא שורד את הגורל האכזר, והוא שורד עם גרסה אחת, כן? לא כמו שאני מכיר מהנצרות, 174 גרסאות סותרות לברית החדשה, אלא עם גרסה אחת של התורה, עם 3,300 שנה, עם שוני תרבותי עצום מתימן לאשכנז, וברור לי שהוא עם הפלא, שכמו לפיד בוער חי על בימת ההיסטוריה מתקיים בניגוד לרצונם של בעצם כולם, מי? ברור שישנם עמים שרוצים להשמיד אותנו, כמו למשל גרמניה הנאצית. איזה מין עמלק כזה שרוצה להשמיד אותנו. כל מיני טרוריסטים למיניהם שרוצים להשמיד אותנו. למחוק, לאבד את העם היהודי. לגמרי. ויש מי שרוצה פשוט לנצר אותנו. 2 מיליארד בני אדם, כן, רוצים לנצר אותנו. לנצר את הנשמה היהודית. לאבד אותנו בדרך אחרת. יש מי שרוצה להסלם אותנו בחרב. ויש גם מי שרוצה לבלל אותנו, אולי מתוכנו אפילו איזה מין גייס חמישי שרוצים אולי להיווה תרבות מאמריקה, ואולי קצת גויים מרוסיה, ולעשות כאן איזשהו מין מישמש תרבותי כדי... למה ללכת לשם ולהתבולל, אלא פשוט להגיע לכאן ולהתבולל כאן ולמחוק את הזהות שלנו ובעצם נשאר עוד עם אחד על בימת ההיסטוריה. אבל כל כך הרבה עם יהודי לא רק שהוא מתקיים בדרך נס, אלא גם עכשיו אנחנו נמצאים פה, העם יהודי נמצא במזרח התיכון והוא קיים בדרך נס, מה זה? 2 מיליארד מוסלמים חושבים על אותה פיסת ארץ. הם כולם חושקים בה, הם כולם חושקים בירושלים ובחברון ובמקומות הקדושים. ולא חיים בשוודיה ולא חיים בנורווגיה. גם הנוצרים רוצים להגשים חלום ואולי לכבוש את ירושלים. יש פה מלחמת דתות. אנחנו חיים במזרח התיכון עם מלחמת דתות. אנחנו עם קטן, רוצה את ירושלים, רוצה את ארץ ישראל, נמצא בלב המזרח התיכון, השנוי במחלוקת כל כך. ולא שמים לב שהמציאות שלנו, הקיום שלנו במזרח התיכון הוא ניסי. אני חשבתי לעצמי, כן, העם היהודי הוא נס, הוא נס בהיסטוריה. ברור שהוא נס בהיסטוריה. אני חושב שבעצם היועץ של לואי ה-14, קראו לו פסקל, היה יועץ המלך, והוא היה מדען, והוא שאל אותו, תגיד לי, תן לי משהו אחד שיוכיח לי את קיומו של אלוקים. אנחנו תמיד חוקרים את הטבע ותמיד מוצאים עוד סדר ועוד סדר. בהתחלה זה היה נראה לנו כאוס, בלגן, מקריות. אין סדר בבריאה. אבל ככל שאנחנו חוקרים, אנחנו כובשים את האי סדר, כובשים את המקרה, כובשים את הכאוס ומוצאים יותר סדר, יותר סדרים, קובעים אותם בחוקי פיזיקה כאלה ואחרים. אפילו ממציאים מכשירים. אז זה ברור שיש סדר. לא, אומר לו, לא, 14, לא את זה אני מבקש. משהו הרבה יותר עוצמתי, משהו ניסי, מופלא, אמרו לו, the Jews, היהודים. היהודים, הקיום של העם היהודי, their existence on the field of history, בימת ההיסטוריה. הקיום שלו בימת ההיסטוריה הוא ניסי. ואני הייתי רוצה לשתף אתכם על מחשבה אחת. בואו תסתכלו על העולם המודרני. אני חי בפלורידה, מסתכל על אמריקה, מסתכל על החיים המודרניים, על הציביליזציה, תרבות המערב, ושאל לעצמי, רגע, העולם כולו מתגרען. אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה ואחרי מלחמת העולם השנייה, הנה צועדים והשעון מתקתק לכיוון סוף העולם. מדינות מוסלמיות, כבר יש להם נשק גרעיני, לא צריך לחכות לנשק גרעיני, לא צריך לחכות לאיראן שתתגרען בעוד שנה, שנתיים. לא, לא, לא. פקיסטן כבר היא מדינה מוסלמית. יש לה נשק גרעיני, אבל לא רק היא. מדינות פרימיטיביות, מדינות מאוד 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 מוזרות, כמו צפון קוריאה, שעושות ניסויים גרעיניים כאלה ואחרים, או רוסיה. למי אין נשק גרעיני? גרמניה, צרפת, העולם הולך, בריטניה, העולם הולך ומתגרען, ומתגרען הודו, מדינות העולם השלישי. אנחנו צועדים לקראת קץ האנושות. האנושות מובילה את עצמה לקיצה. תראו לעצמכם מה יקרה כשבחברה המערבית ובחברה האנושית ערך החיים מתרוקן ומתרוקן, משמעות החיים מתרוקנת ומתרוקנת. ומנגד, במקביל, אנחנו מתעצמים עם יכולת השמדה. ויכולת השמדה גדולה יותר בהיקף של יבשות וטיווח בין יבשתי. מה יקרה אם חלילה תפרוץ מלחמת עולם שלישית? לאן אנחנו מובילים את כל מהלך ההיסטוריה הזאת? פשוט מאוד, המין האנושי צועד לאבדון, הוא מציד את עצמו להשמדה עצמית. אבל אנחנו לא לבד ביוניברס. היקום הוא מורכב, אנחנו לא לבד. עם אלוהי היוניברס, לא יאפשר כזה דבר. באיזשהו שלב ברגע הקריטי, אחרי שכבר ניתנה כל הבחירה החופשית למין האנושי, ואנחנו כבר מצינו את הפוטנציאל של הבחירה החופשית והובלנו להשמדה עצמית, איפשהו, אצבע אלוקים תיגע בירקתי ההיסטוריה של המין האנושי, תשנה את הזווית. היא תשנה את הזווית, אבל אני עושה חשבון נפש לעצמי ואומר, רגע, מה אנחנו כבני המין האנושי נוכל לומר לאלוהי היוניברס? מה זאת אומרת? למה הם צריכים להגיע למצב הזה? מה זה כל הבלבול והאי סדר בהיסטוריה? מה זה כל הכאוס הזה? מה זה כל האקראיות והמקריות? לא יכולת להתערב? הנה, התערבתי. יאמר, הקדוש ברוך הוא למין האנושי. אתם לא רואים שהצלתי אתכם ברגע הקריטי, אבל למה להגיע למצב כזה? למה לא יכולת לעצור אותנו מזמן או להתערב? נתתי לכם בחירה חופשית. רציתי שאתם בעצמכם תיצרו ותבנו ותגיעו ליצירת המופת האנושי. אבל הייתם מדריך אותנו לפחות. טיפה הדרכה. מה, לא הדרכתי אתכם? אני זוכר שהתגליתי במעמד הר סיני. אני התגליתי במעמד הר סיני, את ההתגלות אלוקית, אני יודע שאת הידע, אתם לא יכולים להגיע ולטפס, אין סולם להגיע לאלוקים. אני יודע שהשכל האנושי הוא מוגבל, זה ברור לי. אתם רק חלק מהאחידה. לא, כך אומר אלברט קאמי, אנחנו חלק מהאחידה, והמוח האנושי הוא חלק מהאחידה, וכחלק אנחנו לא יכולים להבין את הכל. אז זה ברור לי שאתם לא תוכלו לפענח את חידת היקום, אבל אני, בהתגלות אלוקית, מסרתי לכם את הפענוח של אחידה, את חידת הקיום. עמדתי על מעמד הר סיני, והתגליתי, ואתם יודעים, כל החברה המערבית יודעת את זה. מה זאת אומרת? הנצרות לא יודעת שעמדתי על מעמד הר סיני? מה, היהודים? יהודים עמדו שם. הם העדים. הם העדים בין קשר בין אלוקים ואדם. מה, המוסלמים לא יודעים? הרי הם מבססים את תורתם על מה? על מעמד הר סיני. בקוריאן. כולם יודעים. יש פה הסכמה, קונצנזוס. אלוקים התגלה. הוא העביר את המסר. הוא נתן הדרכה, רק מה אתם? לא יכולתם לקבל את המסר כמו שהוא. פשוט מודדים חייבים להמציא הגיגים אנושיים ודתות אנושיות שיתחרו בדתו של אלוקים. במקום לקבל את ההדרכה, את מעמד הר סיני, פשוט החלטתם לשלוח את ידיכם העשוויות או את ידיכם המוסלמיות ופשוט לסלף את הפסוקים. אני כתבתי מפורש שלא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני כתבתי שאני לא עוזב את העם היהודי לעולם נצח, ישראל לא ינחם ולא ישקר. מה אתם נלחמים בבניי, ממלכת כהנים וגוי קדוש? עם זו יצרתי לי, תהילתי אספרו. אני יצרתי יצירה מיוחדת את העם היהודי, העדים, העדים שניתנה אמת, העדים שניתנה הדרכה למין האנושי, שניתנה הכוונה. כן, אבל טוב, נו, בוא נאמר שטעינו במעמד הר סיני, אמרו בני המין האנושי, אבל כל פנים לא יכולת עוד להדריך אותנו במהלך ההיסטוריה. מה זאת אומרת? אני לא נתתי לכם הדרכה במהלך ההיסטוריה, תסתכלו על רגל בניי, רדפתם אותם, השמדות, רדיפות, מסעות צלב, עלילות דם, אינקוויזיציה, שואה, פוגרומים. מה לא ניסיתם לעשות לבניי, לשלוחיי, לעבדיי, לנביאיי? אל תיגעו במשיחיי או בנביאיי אל תערהו. מה לא ניסיתם במקום ללכת? כן, אבל מה זאת אומרת? המין האנושי יבוא ואיתן, כזה דבר. אתה נתת דת לעם היהודי. נתת להם הדרכה, נתת לנו הדרכה. מה עם גאולת האנושות? אנחנו רצינו ליצור דתות, נכון, עם מגיגים אנושיים, מתחרים לאלוקות, מכיוון שרצינו תיקון עולם. אוקיי. מה, ישו המוחמד חידשו משהו? כבר בתורת משה, אני ציפיתי מכם לקבל אותה. היא אוניברסלית. אני ביקשתי מכם פשוט לשמות שם מצד בני נוח. שבע מצוות בני נוח, אתם עומדים ומצווים עוד קודם שיבוא ישו, ועוד קודם שיבוא מוחמד, אתם כבר עומדים ומצווים. היהדות היא לא דת שניתנה רק לעם היהודי, זה נכון. הם העדים, הם קשר, עדות לקשר בין אלוקים ואדם, אבל הם בעצם מהווים את הקשר בין המין האנושי אל האלוקות. אבל אתם, כולכם צריכים להתגאל במסגרת היהדות, הייתם צריכים להאמין בתורת משה, לקבל אותה בקנייה, להאמין שזה דברי, זאת הדרכתי, והמין האנושי לא היה מגיע לאן שהוא הגיע, לא היה מגיע להשמדה עצמית בסוף ההיסטוריה. תסתכלו על בניי שנרדפים, ולמרות שהם נרדפים, ולמרות ששני מיליארד מוסלמים, ועוד שני מיליארד נוצרים, ועוד עמלקים למיניהם רוצים להשמיד, להרוג ולאבד לא את הנשמה, אלא את הגוף. אולי גם ערב רב רוצה לבולל את העם היהודי, או גייס חמישי. אבל אני לא נתתי לכל זה, כי אני רציתי שהעם היהודי יתקיים. אתם לא רואים את הנס, אתם לא רואים את הפלא, על בימת ההיסטוריה, במשך כל המתווה הארוך של ההיסטוריה. שימו לב, גם היום, גם כאן, בארץ ישראל, אנחנו עדיין עומדים מול מלחמת דתות. זה לא פשוט, לא מדובר כאן על עוד מדינה, או פחות מדינה. מדובר כאן על מלחמת דתות. מדובר כאן על 2 מיליארד בני אדם. כמה נמשיך עוד לסמוך על הכוח? או על הנשק האטומי, או על אני לא יודע מה. הרי בסך הכל העולם מתגרען, העולם כולו מתגרען, וכולו שואף לכוח ולכוחניות. כמה זמן נוכל להחזיק מעמד? מה העתיד שלנו פה במזרח התיכון? לא קולטים שאנו חיים פה בנס וניסי ניסים, וגם העתיד שלנו. הקדוש ברוך הוא החליט שאנחנו פה, אז אנחנו פה לא בגלל, ועם כל הכבוד, נכון, אין ספק, לכל, אבל לא בגלל מדינת ישראל. מסיבה אחת, כי מדינת ישראל לא הייתה קיימת לפני 60 שנה, והעם היהודי קיים 3,300 שנה, גם קודם מדינת ישראל. גם בזמן שמדינת ישראל קיימת, לא הכוחי ועוצם ידי מקיים אותנו, אלא הקדוש ברוך הוא מחליט. אנחנו לא קולטים מול מה אנחנו עומדים פה. איפה ההיגיון הבריא? לא, אני חושב שלא רק, לא רק, למעשה, אם נסתכל לרגע לידע שהתורה נותנת לנו, את השאלה שאני שאלתי כרגע, שאל דניאל, הוא שאל בספרו, בספר הנביאים, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, את המלאך גבריאל, הוא שואל, עד מתי קץ הפלאות? כולנו שואלים, עד מתי קץ הפלאות? מתי עבר המשיח? הגמרא שואלת את זה גם כן, במסכת סנהדרין פרק חלק, ותכף ניגע בזה. אבל גם דניאל שואל את המלאך גבריאל, מתי קץ הפלאות? הוא אומר לו, ככלות נפץ יד עם הקודש, תכלנה כל אלה. ככלות נפץ יד עם הקודש, תכלנה כל אלה. ורשי מסביר, כאשר יכלה כוחם של ישראל. מה זאת אומרת כאשר יכלה כוחם של ישראל? זאת אומרת שיהיה להם כוח? כן, בניגוד לכל האמונות של כל הדתות במשך כל ההיסטוריה. אלוקים נטש את העם היהודי, בחר בנו, אנחנו החלפנו אותו. הוא לא יגשים את נבואות השיבה, הוא לא יחזור לארץ ישראל, אנחנו הנוצרים נחזור. העם היהודי חוזר, מגשים את הנבואות של הנביא ירמיה והנביא ישעיה. מוכיח לכל העולם שהוא שורד על הפעם ועל חמתם של כל האנטישמים, למרות שהוא by word for prosecution, הוא יהודי שווה רדיפה, רדיפה שווה יהודי, תפתחו את כל האנציקלופדיות, תראו איפה לא נרצחו יהודים, איפה לא נטבחו יהודים, איפה לא נשרפו ספרי תורה והועלו באש בתי כנסת, איפה לא הוצטו. רבותיי, היהודים, שלא כמו עמים אחרים נרדפים, קטנים אחרים, אנחנו פשוט המושג של רדיפה והמושג של העם היהודי הנודד, היהודי הגולה. והנה, למרות כל זאת, על הפעם ועל חמתם, למרות שהם סברו שאולי הוקים נטש אותנו, למרות שהוא אמר שלא, הרי ברור שלא, למרות שאנחנו מגשימים את נבואות השיבה, והם רואים מתחת להפעם, על הפעם ועל חמתם, למרות ההישרדות הנצחית שלנו בהיסטוריה כמו לפיד בוער, למרות מעמד הר סיני שהוא מוסכם, יש עליו קונצנזוס בין כל הדתות, רק מה אחר כך מנסים לשנות. אז כ כמובן של היהודים על המוסלמים, זה לא מקובל, הברית החדשה לא מקובלת. וכמובן שליהודים ולנוצרים, הקוראן לא מוסכם. אבל התנ"ך, מבורד לבורד, מכרך לכרך, דבר השם, הוא מוסכם. הוא הדבר היחידי שמוסכם. אם יש בכלל משהו מוסכם, זה הדבר שכן מוסכם. רבותיי, למעשה, באמת, מה זה ככלות נפץ יד עם הקודש תכלנה כל אלה? כאשר, אומר רשי, כאשר יחלה כוחם של ישראל לפשוט בגדוד הנה והנה, מה, וכי יהיה גדוד? מה, וכי יהיה צבא? אה, כן, כבר אז ניבו שאנחנו נחזור. יהיה שלטון, תהיה צבא, אנחנו נחשוב, אולי נסמוך על כוחי ועוצם ידי. אני לא אומר, ברור שהקדוש ברוך הוא צועד בצבאות ישראל, זאת לא שאלה. ברור שהקדוש ברוך הוא מקדש את צבאות ישראל. הוא כועס מאוד על הגויים שלא נותנים שלום לנו. הוא כועס על הגויים שלא נותנים לנו שלום כדי שנוכל לעבוד אותו בשקט. רודפים את עבדיו נביאיו של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא בוודאי יצא בצבאותנו כדי להגן על עם הקודש, על הבנים שלו. אבל שימו לב לנקודה. אומות העולם, כשהם שואלים את עצמם, ישאלו את עצמם באחרית הימים, מדוע העם היהודי נגאל? אז למה העם היהודי סבל? הם יגלו דבר מאוד מעניין. זה מה שאומר הנביא ישענון ג' אומות העולם, מלכי אומות העולם, יקפצו את פיהם. וואו, יד על הפה, הם יקפצו את פיהם. עליו יקפצו מלאכים פיהם. מה, העם היהודי סבל בגללנו? העם היהודי, כי אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כנף קודם. אני לא מכיר, אומר הקדוש ברוך הוא, את אומות העולם. אתם הקשר בין אלוקים ואדם. אתם אחראים על המוסר של המין האנושי. לכן אני מתקשר רק איתכם. אתם יכולים להוביל את המין האנושי לגאולה על ידי תורה, על ידי שתבחרו בתורת השם, בתוכנית האלוקית. ואם לא בתוכנית האלוקית, אתם תובילו את העולם לגאולה בכל מקרה. בים סבל, ים סבליכם, אתם תהיו נרדפים וכקורבן לעולה על ידי דם וסבל ואיסורים. אנחנו בעצם נחפר את חטאי המין האנושי. אנחנו עושה לעולה. זה מה שאומר התנ"ך. בכל מקרה, העם היהודי הוא זה שקראת ברית במעמד הר סיני. הם העדים והם יובילו לגאולה את כל המין האנושי. הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו כמובן לא חייבים להפסיק לפשוט בגדוד הנה והנה. רק פשוט צריכים להפסיק להאמין שזה בכוחנו. צריכים להאמין שזה בכוחו של הקדוש ברוך הוא. ואז כאשר יחלה כוחם של ישראל, שמאמינים בכוחם של ישראל, שמאמינים בכוחי ועוצם ידי, צריך להאמין בכוחו של הקדוש ברוך הוא, ואז אפשר לפשוט בגדוד הנה והנה. פשוט שינוי פאזה בתפיסה, בחשיבה, להבין שבכוחו של הקדוש ברוך הוא אנחנו קיימים פה במזרח התיכון, ולא בכוחנו או בכוחה של מדינת ישראל. פשוט בכוחו של הקדוש ברוך הוא. כי פה בעצם האיום הוא הרבה מעבר אלינו. אנחנו הבנו את זה כבר במלחמת ששת הימים. היינו אמורים להבין את זה לפחות. והכנו כברים, כבר ידענו שמה שהולך לקרות פה זה אסון טבע. אבל לא הטבע שלט פה. אלא הקדוש ברוך הוא שלט. ולכן בשישה ימים יכלנו פשוט לנצח את צבאות ערב. הקדוש ברוך הוא בדרך נס מנהיג אותנו. אפשר לפקוח את העיניים, מותר לפקוח את העיניים. כדאי לפקוח את העיניים, חייבים לפקוח את העיניים. בלי זה פשוט אנחנו לא נגאל. אנחנו צריכים לפקוח את העיניים כדי שכל אחד מאיתנו יוכל להיגאל גאולה פרטית. עם ישראל ודאי ייגאל, זאת לא שאלה. אבל הפרט, אתה, אני, הוא, אנחנו גם ניגאל עם כלל ישראל. השאלה אם גם לנו יש נצח נצחים? כן, לא. זה תלוי באמונה שלנו. תלוי אם נאמין שהקדוש ברוך הוא מקיים אותנו פה. הקדוש ברוך הוא קיים אותנו בימת ההיסטוריה ויקיים אותנו הלאה. שימו לב, גם פה, גם בינינו לבין עצמנו, יש קרב, מתחולל קרב על הזהות במזרח התיכון. מתחולל קרב, כי כאן זה ירושלים, זה הלב, בין יצר הטוב ליצר הרע. והייתי רוצה להקריא לכם, רק כדי שנוכל להבין את הקרב שמתנהל פה, על הזהות היהודית, בתוך ארץ ישראל, היום בימינו אלה, את מה שכתב אריק שרון. הוא כתב מאמר שהייתי רוצה להקריא אותו. הוא כותב כך, מי יהיה הסבא של הנכד שלי? מי יהיה הסבא של הנכד שלי? רבותיי, כשאני מסתכל וחושב מי יגור כאן, או מי יחיה כאן עוד 50 שנה, אוחזת בי חלחלה. רק הדתיים הם העתיד. מדוע? מהו הדחף הפנימי שלי, אריק שרון, שאינני שומר מצוות, להיאבק ולהילחם למען העם והארץ? הרי אין לי כל קשר לחיים שיש בהם זיקה למורשת ישראל. התשובה, מה שראיתי אצל סבא שלי, זה הדלק שלי להיות יהודי. אבל רבותיי, בני מתחנך חינוך חילוני, ואינו יודע מאומה. נכדי לא יראה מאומה אצלי, אצל בני, וגם לא אצלי. אם כן, אני שואל, אני יהודי בזכות הסבא שלי, אבל מי יהיה הסבא של הנכד שלי? אולי אריאל שרון הבין שהוא לא יכול להיות מופת או דוגמה לנכד שלו, איך להיות יהודי. הוא כותב את זה מפורש, לא אני אומר את זה, הוא פשוט אומר. כשאני חושב מה יהיה כאן בעוד 50 שנה, מי יגור כאן, מי יחיה כאן, ללא מצוות ומסורת, אין כל ביטחון, כי עוד 50 שנה תהיה זו מדינת היהודים. אם למנהיגות החילונית אכפת כי בעוד 50 שנה תהיה כאן מדינה יהודית, עליהם לבחון מחדש את החינוך החילוני. עם רצונה ממדינה יהודית חייב הנוער לדעת מה זה יהודי ומה זאת יהדות. אני שואל את עצמי עוד שאלה. אז מה אם ננצח? אז מה אם ננצח פה במזרח התיכון? מי ניצח? הרי איבדנו את הזהות בדרך. אם נאבד את הזהות, אז לא יהודים ניצחו. אז המטרה הייתה להקים פה מיד אחרי שואת אירופה בית יהודי לעם היהודי. אבל האם באמת הצלחנו להשיג את המטרה? את היעדים? הרי סוף סוף זה עם ככל העמים. אז רבותיי, ישנם חילונים באמת שהזכירו להבין את מה שאמר אריאל שרון. ישנם אנשים לא דתיים שהזכירו להבין. חלקם בוודאי חושבים שצריך להגביר יהדות ומורשת יהודית, כי זה עמוד השדרה שלנו, כדי שהצעירים לא ילכו ויעזבו ויתבוללו וישאלו את עצמם למה להילחם, על מה להילחם. בשוודיה יותר ירוק ובאמסטרדם יותר בלונדיני, אני יודע מה. ואם יש מלחמה, נשאיר לטיפשים ונמשיך הלאה. אז למה להישאר פה? מה ייתן לנו את הכוח להישאר? ברור שהזהות היהודית והזיקה לזהות היהודית. אז אם לא נגביר את החינוך היהודי, אז אנחנו בצרות. זה כמובן יכול למנוע התבוללות, זה יכול ליצור לכידות בעם, אחדות יהודית, זהות והגדרה. יש לנו כבר את הקונסטיטושן, יש לנו כאן כבר מדורי דורות את מגילת העצמאות היהודית. היא נכתבה על ידי 48 נביאים. היא נכתבה על ידי יהודים מדורי דורות להגדיר מהו העם היהודי. אבל ישנם גם אנשים אחרים שסבורים, אוקיי, אז באמת, כן, מי יהיה כאן? אם רק הדתיים הם העתיד, אם בעצם למעשה לאט לאט תהיה פה ירידה וחוסר סיבה או מוטיבציה להילחם כאן במזרח התיכון, עם מזרח תיכון כזה תובעני מול ג'יהדים ודתות ומיליארדים, אז אולי נתפוס רגליים ונלך. אז רבותיי, אולי אפשר, חושבים חלק מהאנשים פה בעם, שכדאי להיווה, אם הדתיים הם העתיד, אנחנו לא רוצים את העתיד הזה. אז אולי כדאי להיווה גויים. כדאי להיווה רוסים גויים. כדאי להתמודד עם המלחמה הרוחנית הזאת על ידי יבוא והתבוללות. ואז נוכל גם להיאבק על יעדים אזרחיים כאלה ואחרים. עם טיפ טיפה מרץ, ועם טיפ טיפה יוזמה לשינוי, ועם טיפ טיפה, אולי זה יהיה הבית, זה יהיה הבית שלנו, השאלה היא רק מי אנחנו. זה יכול להיות הבית שלנו, אבל השאלה היא, כן, ישראל יכולה להיות ביתנו, השאלה היא רק מי אנחנו, אנחנו נאבד את מי שאנחנו באמת. לכן, הייתי רוצה אולי לתת לכם טיפה, מה היהדות אומרת על המצב שלנו, רבי שמעון בר יוחאי, חי לפני 1850 שנה במערה, היה לו מה להגיד על התקופה שלנו. והייתי רוצה אולי לחשוף אתכם טיפה על המקורות היהודיים, המדהימים. אמר רבי חייא, אומר הזוהר בפרשת וערה. השר, אני אולי, במקום, אני אומר את הדברים בצורה, עומד השר של ישמעאל לפני הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לו, מה, לא הבנתי את הצדק האלוקי. איפה הצדק האלוקי? שלך, שופט כל הארץ לא יעשה משפט, מדוע העדפת את יצחק ואת בניו ואת היהודים על פני ישמעאל? הרי בסך הכל גם ישמעאל הוא הבן של אברהם אבינו. מה, אם יצחק הוא הבן של אברהם אבינו, גם ישמעאל הוא הבן של אברהם אבינו. ואם זה בגלל שיצחק נימול, אז גם ישמעאל עשה ברית מילה. ואם זה בגלל שיצחק מאמין באל אחד, אז גם ישמעאל מאמין באל אחד. אז איפה הצדק האלוקי פה? אומר הזוהר, שאני ציוויתי, אומר הקדוש ברוך הוא, לימול לגיל 8 ימים. ובאמת יצחק לימול לגיל 8 ימים, ולא ישמעאל לימול לגיל 13. היי, איזה מין טענה זו, אבל ישמעאל היה בגיל 13, ויצחק היה בגיל 8 ימים. נכון, נכון. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אין לי טענה כלפי ישמעאל עצמו שאני מול הגיל 13, אבל למה בניו אחריו עוזבים את מצוותי שאני ציוויתי לימול לגיל 8 ימים ועושים את מצוות אביהם? הם עושים פשוט מעשה אנושי, לא מעשה אלוקי. עוזבים יותר מזה, זה לרועץ להם, הם עוזבים את הציווי האלוקי ובוחרים במצוות אביהם על פניי. מה עוד שגם ישמעאל בעצמו מל ולא פרה, ומל ולא פרה כאילו לא מל, ולכן אני בחרתי ביצחק. מל ולא אביהם מל ולא פרה, מילה בלי פריה איננה מילה, ואני הבטחתי לאברהם אבינו את ארץ ישראל, כן, את ארץ ישראל בזכות מצוות המילה, ואתה את בריתי תשמור, אומר הקדוש ברוך הוא. ולכן את ארץ ישראל אני מבטיח לבניו של יצחק. אז שואל השר של ישמעאל את הקדוש ברוך הוא, לכל אומה יש שר בשמיים, לכל אומה יש שר שמסנגר על אותה אומה ומוריד לה שפע, והוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, אומר רגע, לא הבנתי, אבל מה, לא תיתן לו שכר? הרי סוף סוף הוא מל ולא פרה, אבל הוא עשה משהו למענך, וגם בניו סוף סוף עושים מצוות אביהם, אבל הסיבה הראשונה הייתה שהם רצו לעשות רצונך בדרך כלשהי. אומר הזוהר, וי על היי יום עד יתיליד ישמעאל בעולם ונימול. אוי על אותו יום שנולד ישמעאל בעולם ושנימול. מה עשה הקדוש ברוך הוא כלפי טענת השר של ישמעאל? הוא נתן להם אחיזה בארץ התחתונה. הוא סילק אותם מהארץ העליונה, מגן עדן. אבל הוא נתן להם אחיזה בארץ התחתונה, בארץ ישראל, אומר הזוהר. כמה זמן? איך? הרי סוף סוף ארץ ישראל מגיעה לבניו של יצחק, כי הוא קיים את המצוות כדקייעות וכדקבאי, כמו שצריך, בדקדוק ודיוק. לכן ארץ ישראל מובטחת ליצחק, לנצח נצחים, בניו של יצחק. אבל ליעקב אבינו, אבל לישמעאל, ישמעאל ששינה כל זמן שארץ ישראל תהיה ריקנית, אומר הזוהר. ריקנית, מאוד מעניין כשהזוהר מתכוון ריקנית, למה הוא מתכוון? כנראה ריקנית מתורה, ריקנית ממצוות, ריקנית מזהות יהודית. ומתוכן, כל זמן שארץ ישראל ריקנית, תהיה אחיזה, תהיה שליטה לישמעאל על ארץ ישראל. וכך כותב הזוהר, ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה בשעה שהיא ריקה מכל. הכוונה היא לא רק ריקה מבניה נמצאים על אדמתה, מכיוון שגם אם בניה נמצאים על אדמתה והם לא שמורים תורה ומצוות עדיין, ארץ ישראל ריקנית מתוכן, מנשמה. אלא פשוט עם ישראל צריך להיות על ארץ ישראל ולקיים בתורה ומצוות, ואז זכותו של ישמעאל תמה. מסיבה אחת, כיוון שארץ ישראל כבר לא ריקנית. מילתו ריקנית, וכיוון שהמילה ריקנית, אז במידה כנגד מידה, כל זמן שארץ ישראל ריקנית, הוא יוכל לשלוט. אבל כשארץ ישראל מתמלא בתורה ומצוות, זהו די. אין כבר מקום, אין כבר יכולת, אין כבר אחיזה לישמעאל על ארץ ישראל. שימו לב, הדברי הזוהר האלה, המדהימים, הוא מדבר על דורנו. כבר ידע הזוהר עוד לפני שבכלל יש פה נבואה שהתגשמה, שימו לב, לפני 1850 שנה עוד מוחמד לא נולד, עוד האסלאם לא בא לעולם, לאוויר העולם. הוא כאן בא לעולם על בימת ההיסטוריה לפני 1400 שנה, אבל לפני 1850 שנה יושב רבי שמעון בר יוחאי וכותב שבני ישמעאל הם אלה שהתנגדו לחזרה של עם ישראל, הם אלה שבעצם ילחמו על הארץ הקדושה וימנעו מהם את השיבה לארץ הקדושה. אבל השאלה ששאלתי בהתחלה, מתי בן דוד בא? שאלתי ואמרתי שגם דניאל שאל את זה, ומלאך גבריאל אמר לו בדיוק מתי, ככלות נפץ ידם הקודש. הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק אומרת שגם תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא שאלו את רבם, מורם ורבם, מתי בן דוד בא? רבי יוסי בן קיסמא אמר את הדברים שלו, הוא אמר את הוא אמר את התשובה בצורה, באיזה מין כתב חידה, אבל כל יודע הספר יודע לפענח את דבריו של רבי יוסי בן קיסמא, ובעיקר כשיש לנו טרשי ומפרשים ומסבירים לנו בדיוק למה הוא מתכוון. רבי יוסי בן קיסמא אומר לתלמידיו שתפרוץ מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג, כן, כשהיא תפרוץ, יש לה מהלכים. איך היא מתרחשת? מה התהליך הראשוני? מה התהליך המשני? יש לה סדר, איך נזהה אותה? אומר רבי יוסי בן קיסמא, העמיקו לי ארוני, כשאתם קוברים אותי, כשאני פטר מן העולם, תעמיקו לי ארוני, תעשו קבר עמוק בקרקע, מפני שאומרת הגמרא, מפני שאין כל דקל ודקל שבבבל, שאין סוס פרסי נקשר בו. ואין לך כל ארון וארון בארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו תבן. מסביר רש"י, כלומר, שעתידים במלחמת גוג ומגוג, הפרסיים וסוסיהם, הפרסיים, פרס ומדי, לבוא על ארץ בבל, ארץ בבל הכוונה היא לעיראק, וללוקדה. היום אנחנו רואים את התהליכים מתקדמים בכיוון, היום הדברים ברורים. עיראק כבר לא חזקה כמו שהייתה קודם. היא נשלטת על ידי שלטון הבובות האמריקאי שם, אבל הם עתידים לעזוב ויש להם כוונות לעזוב. אנחנו רואים את הכוונות האמריקאיות כרגע לעזוב, לתת איזושהי עצמאות מדינית לשלטון הדמוקרטי, כביכול דמוקרטי או שואף לדמוקרטיה בעיראק. ולמעשה הפרסים חזקים מתמיד. אין ספק שאחרי מלחמת שבע השנים שהייתה ביניהם, שהדבר הראשון שהפרסים יעשו זה לנסות לכבוש את בבל וללוקדה. כך מתאר לנו רבי יוסי בן קיסמא את מאורעות תחרית הימים. הפרסים יכבשו את בבל, ולכן הוא מתאר את זה בצורה מטאפורית, משלית, שאין לך כל דקל ודקל בבבל שאין סוס פרסי נקשר בו. במילים אחרות אני אתרגם את זה, שאין לך כל חניון וחניון בעיראק שאין טנק איראני חונה בו. ומשם עולים על ארץ ישראל, כן, כך הוא אומר, עולים על ארץ ישראל, כן, שנאמר, ולוקדים אותה. זה מה שאומר, כלומר, עתידים פרס ומדי לבוא על בבל ולוקדה, ונמלאת כל ארץ בבל, חילות פרסיים וסוסיים, ומשם באים על ארץ ישראל ולוקדים אותה. לכן, העמיקו לי ארוני, מכיוון שאין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שאין סוס מדי או סוס פרסי, אוכל בו תבן. הם הופכים את כל הקברים למצבורי דלק, אולי לטנקים שלהם. לכן הוא מרמז את זה בקבורתו. אגב, כשתלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא ביקשו ממנו את הסימן מתי בן דוד בא, אז הוא אמר להם שהוא לא רוצה לגלות. מסיבה אחת, כיוון שאם הוא יגלה, הם יבקשו ממנו, תן לנו סימן שדבריך הם דברי אמת. זאת הייתה דרכם של תנאים. והוא לא רצה לתת להם אות או מופת או שינוי סדרי בראשית או לעשות נס. מסיבה אחת, כי הוא לא רוצה שינקו מזכויותיו בעולם האמת. אבל תלמידיו לחצו אותו, לא נבקש ממך אות. רק תגיד לנו, מתי? וכשהוא אמר להם, אז אמרו, תן לנו אות. לא כך אמרתי לכם שאתם לא תבקשו ממני אות? אבל אף על פי כן אמרים לו תלמידיו, תן לנו אות. והוא נתן להם אות. ביום פטירתי יהפכו מפמיאס לדם. מפמיאס, המפרשים מסבירים, מבניאס לדם. ביום פטירתו של רבי יוסי בן קיסמא נעשו מהבניאס אדומים. זה היה סימן עבור תלמידיו שדבריו הם מופת, הם אמיתיים, הם נכתבו בדם. ולמעשה, אנחנו יכולים לזהות את מאורעות אחרית הימים עם הניסיון של הפרסים. אגב, פרס בעצם משנה את שמה מפרס לאיראן בשנת 1939. היא מזדהה עם הגזע הארי, איראניאן, גזע הארי. ושימו לב, הגמרא בעצמה אומרת, שמאורעות, הגאולה היא נבואה טובה. הגאולה היא נבואה טובה, ולכן נבואה טובה הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו. אם נבין היא באה איזושהי נבואה טובה, והנבואה הזאת משום מה לא התגשמה, אז זה ברור שהוא נביא שקר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מנבואה טובה. אז, אבל אם נבין התנבא נבואה רעה, כמו למשל יונה הנביא, נתנבא נבואה רעה, עוד 40 יום העיר נינווה נהפכת, אז העיר נינווה לא נהפכה. ויונה הוא לא נביא שקר בגלל זה מסיבה אחת, כיוון שהקדוש ברוך הוא ידוע לנו משהו על מידותיו. הוא אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרע. הוא יכול להינחם על הרע, אם יעשו תשובה, אז הקדוש ברוך הוא סולח. הגמרא, גם כן למסכת סנהדרין, אומרת שנפסקה הלכה כמו רבי יהושע, שלמעשה רבי יהושע, יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, באמת תלויה גאולתם של ישראל. האם הגאולה תלויה בזה שעם ישראל סבל ולכן הם סבל את כל ההיסטוריה והיה סלע עולה שנשא חטאת העולם ולכן בדמו וים סבלו הוא זוכה לגאולה? או לא, עם ישראל זוכה לגאולה מכיוון שעם ישראל יעשה תשובה, ואם הם עושים תשובה נגלים, ואם לאו לא נגלים. בסופו של דבר נפסק להלכה בגמרא כמו רבי יהושע, שעם ישראל, שימו לב, הדבר תלוי בתשובה. אבל אם הוא לא יעשה תשובה, אז מלמד, אומרת הגמרא, שמעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כהמן ועושים תשובה. שימו לב לאנלוגיה של הגמרא, מלך שגזרותיו קשות כהמן ועושים תשובה. מה רצה המן? המן האגגי רצה להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נשים וטף. הוא הכריז על זה השכם והערב. ולמעשה הוא גם נתן שהות, הוא עשה פור, גורל, הוא היה צריך להמתין עד לייצור פצצת האטום, עד כאשר, כן, יצא מהכוח אל הפועל, התוכנית שלו. גם פה אנחנו רואים, דווקא בפרס, גזע הארי, מזהים את עצמם עם גזע הארי, איראניאן, פתאום עומד מישהו ומכריז, להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, נשים וטף. הוא מצהיר שכשהוא מייצר פצצות אטום על מנת להשמיד את מדינת ישראל, להשמיד את העם היהודי בארץ ישראל. ולמעשה כבר התחילה זמן של הספירה, כמו שהתחילו בזמן המגילה, לספור. הם כבר פשוט היו צריכים לחכות עד שיפול הפור, הוא הגורל, כן, ועד שיגיע המועד, הזמן שהגזירה תצא מהכוח אל הפועל. אבל הגזירה היא לא נחתמה בדם, נחתמה בטיט. וגם אנחנו היום נמצאים בדיוק באותו מצב, היא עדיין לא נחתמה בדם, היא נחתמה בטיט, אנחנו יכולים לשנות אותה. בתקופת המגילה מרדכי היהודי פשוט כנס את העם היהודי, והם צמו והתפללו וחזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא יכול לבטל את הגזרה, כי גזרה רעה, הנבואה רעה, הקדוש ברוך הוא חוזר בו. הגמרא אומרת שלמעשה עם ישראל מובטחים שהם עושים תשובה, הם יעשו שמלמד שמעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן ולידי סבל ואיסורי הם יעשו תשובה. זאת אומרת שהם מובטחים שהם עושים תשובה, השאלה היא רק מתוך מה. כך אומר הרמב״ם, הוא פוסק להלכה שהעם היהודי, כן, מובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם. השאלה היא באיזה דרך בוחרים כדי להגיע לאותה תשובה שלפני הגאולה. ואגב, תשובה אין הכוונה היא ללבוש איזשהם בגדים מיוחדים, בגדים כאלה או אחרים, אלא תשובה זה הרהור תשובה, לקבל את התזה שהקיום שלנו פה בארץ ישראל תלוי בקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נחזור בתשובה 30%, אנחנו נסבול 70%, המאורעות, הנבואה הרעה תתקיים. אם נחזור בתשובה 50%, אז אנחנו נסבול 50%, אבל אם נחזור בתשובה 100%, בטלה הנבואה הרעה. תודה רבה לכם.